Sí, hubo que dar que nos metiste en batería. Gracias a Dios, me sorprendió. אנחנו הגענו בשבת לסוף המשנה, לדף צדיק ח עמוד ב. אז בואו נראה. הגמרא אומרת ככה, גמרא בצדיק ח עמוד ב למטה. הגמרא לומדת עניינים של מוסר מתוך המשנה הזאת. היא אומרת כך, תנו רבנן. אמר להם, אם במשנה אמרנו, נכון, מקרה דומה, גם הברייתא אומרת, חבורה של דת הפסח, ואחד מהם הלך לחפש אותו, ואמר להם שאם הוא יאחר, אז הם יהיו שליחים שלו, ואמרו לו שאם הוא ימצא, הוא יהיה שליח שלהם. במקרה כזה אמרנו שהם אוכלים מהראשון שנשחט, אוכל מן הראשון. אם לא אמר להם ולא אמרו לו, אינם אחראים זה לזה. כל אחד עושה את ה... אם הוא ימצא, הוא ישחט בשבילו, הם ישחטו בשבילם, אז אינם אחראים. מכאן אמרו חכמים, יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים, שנאמר, גם אוויל מחריש חכם ייחשב. זאת אומרת, הרי כאן הוא מסבך את עצמו בזה שהוא אומר להם שיהיו שליחים שלו, וכן, אם הוא היה שותק, הוא היה מוצא, הוא היה עושה לבד. אבל עכשיו שהוא אומר, שהם אומרים אחד לשני להיות זה, כי הוא אומר לו משהו לעשות בשבילו, אז הוא מסתבך עם זה. על זה נאמר, יפה שתיקה לחכמים. אם הם היו שותקים, כל אחד היה עושה את שלו והכל היה בעל מקומו בשלום. קל וחומר לטיפשים, שנאמר, גם אוויל מחריש חכם ייחשב. הפירוש של הפסוק הזה, זה שמי שטיפש והוא שותק, לא נחשב לו לטיפשות, אלא הוא נחשב בזה לחכם, כך אומר רבנו יונה. כן, החכם, כך אומר רבנו יונה, דרך חכם להטות אוזן ולהחריש ולשמוע ולא לגלות דעתו. הוא לא רוצה לשמוע, זה חוכמה. חוכמה זה לראות את כל האפשרויות ורק אחר כך לדבר. לא ישר חמור קופץ בראש, אדיוט קופץ בראש, כמו שכתוב בגמרא במגילה. המצודות אומר, הוא לומד את הפסוק הזה, גם אוויל מחריש, לא שהוא עצמו מחריש, אלא שהוא מחריש את האוויל. האווילים תמיד קופצים ומדברים. מי שמחריש את האוויל, אז הוא חכם ייחשב. כן? בעצם הוא מתנהל בצורה של החוכמה, שאל תנסה ישר לעשות זה. חכה, תשמע, תראה את הכל, תהיה חכם. אז גם אוויל מחריש חכם ייחשב, זה הדבר שהמשנה הזאת. קצת מעניין מה, איך הלבישו את זה פה על המשנה הזאת, מה... בסדר, אם לא היו מדברים, אם הוא לא היה מדבר, הוא לא היה מסבך את עצמו. יותר טוב לשתוק ולא להסתבך, אבל איך הלבישו את זה פה על הדבר הזה? אז באמת יש כאלה שמפרשים שלא סתם בן אדם ששותק, אז הוא הופך להיות חכם מחשב. אלא פה השתיקה זה מעשה חוכמה, כי אז הוא יוכל לאכול, שניהם יכולים לאכול את הפסח. אז יש כאלה שמפרשים שזה ככה, את העניין פה. טוב, בסדר. שניים, אמרנו במשנה, שניים שנתערבו פסחיהם. כל אחד יש לו פסח בפני עצמו, התערב לו הפסח. אתם זוכרים, ראינו במשנה, כל אחד ממנה איתו אדם אחר מן השוק, ואז עובר לחבורה השנייה ואומר, אם שלי, מתנה את התנאי. הוא אומר ככה, אם שלי זה הפסח הזה, אז ידיך משוחות משלך ונמנית על שלי, ואם שלך, אז ידיים משוחות משלי ונמניתי על שלך. ככה הם מצליחים כן, להינצל מהערבוב. אתם זוכרים איך זה עובד? שתיים, יש להם כל אחד פסח, התערבבו הפסחים. אז מוסיפים עוד אחד מן השוק לכל חבורה, ואז הוא עובר לפה והוא עובר לפה. ואז הוא אומר לו, אם הפסח הזה הוא שלי, אז אתה תהיה איתי. ואם הוא שלך, אז אני אהיה איתך. והוא אומר לו אותו דבר הפוך. אומרת הגמרא, למה מתניתין? דלא כרבי יהודה. למה? דתניא. ואם ימעט הבית מיות מיסה. ואם ימעט, רבי יהודה לומד מהמילים האלה, מלמד שמתמעטין והולכין, ובלבד שיהיה אחד מבני החבורה קיים. זאת אומרת, יכולים להתמעט, יכולים לרדת אנשים מהחבורה, אבל אי אפשר לפרק חבורה. כלומר, להוריד את כל החבורה ולשים במקום החבורה חדשה. צריך אחד מהחבורה המקורית, כמעט זה מתמעטים, אבל צריך שאחד יישאר. זה דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, ובלבד שלא יניחו את הפסח כמות שהוא. זאת אומרת, אתה יכול להתמעט, גם כל החבורה יכולה להתחלף, העיקר שיהיה בעלים לפסח. אז מה רואים? כאן, לכאורה, הם משאירים את הפסח בסיטואציה שדיברנו עליה, בלי הבעלים הראשונים. הוא היה בעלים של הפסח אחד, והוא בעלים של פסח אחד. ואז פתאום, הם מצרפים אדם נוסף ועוזבים את החבורות. זאת אומרת שכל פסח אין לו מישהו מהחבורה המקורית. כן, אז זה לא כרבי יהודה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אפילו תמר רבי יהודה. כיוון דאמר רבי יהודה, אין שוחטים את הפסח על היחיד, מעיקרא לאמנו יכינא בעדי קאי. הרי רבי יהודה סובר שאין דבר כזה לשחוט פסח על היחיד. אז כשהם לקחו כל אחד פסח, הם לא התכוונו מראש שהם יישארו לבד, הם התכוונו מראש שיהיה פה עוד מישהו שיצטרף. אז אם כן, השני שיצטרף הוא לא מי שלא היה בחבורה הראשונה, הוא חייב להיות בחבורה הראשונה, כאילו. כי אם לא, לא אפשר לשחוט. אין שוחטים את הפסח על היחיד. ולכן, כאחד מבני חבורה דמי, אז כאילו הוא מנוי כבר השני, ולכן, כשאני עובר, אני משאיר בו אחד שהיה איתי בחבורה. אמר רב אשי, מתניתין נמי דייקה. המשנה גם היא מדויקת כרבי יהודה. למה? תראו, במשנה כתוב, וכן חמש חבורות של חמישה חמישה. שאז כל אחד עובר לחבורה אחרת, כן. אבל אחד נשאר, נכון? חמש חבורות, ארבע עוברים לחבורות השניות, ואחד נשאר. אז רואים, יש חמש חבורות של חמישה חמישה, של חמישה אין, אבל של חמישה וארבעה לא. זאת אומרת, אם היה חבורות של ארבעה, זאת אומרת, ארבעה אנשים בחבורה, וחמש חבורות זה כבר אי אפשר, כי אז הם מתפרקים. כן? למה משום זה לא פייש אחד מבני חבורה גבי? האם זה לא בגלל שלא נשאר אף אחד מבני החבורה ומחליפים את כל הבעלים של הקורבן, וזה לא טוב, וזה כרבי יהודה? מה אומרת? שמע מינה, מינה חינה, וזה כרבי יהודה. טוב, אני רוצה בכמה דקות שיש לנו לקרוא אתכם פה בריצה, כי זה הרבה, את הפסקי הלכות פה של פסח שני. אתם רואים פה? פסקי הלכות. אל תדאגו, אנחנו נספיק דף צדיק ט' עמוד ב' מהיום, מדפים קצת יותר קצרים, כמו שאתם יכולים לראות. אתם רואים דף צדיק ט', דף קוף, זה הרבה יותר קצרים, בגלל שהרשב"ם פה, יש לנו פה תוספת של הרשב"ם. אז בואו ננסה ככה. זה. תראו, מה שכתוב כאן זה פסיקות הלכה, ולפעמים זה לא לגמרי זהה לסוגיות. זאת אומרת, לפעמים יש שיטות אחרות בסוגיה שראינו, וזה, אז כשקראתי את זה בהתחלה, אז זה היה נשמע לי, זה היה נשמע לי כמה דברים טיפה מיוחדים, אבל בואו נראה ככה בכמה דקות בזריזות. כתוב בתורה, איש איש כי יתאמה לנפש או בדרך רחוקה לכם על עוד דירותיכם, ועשה פסח להשם בחודש השני ב-14 יום בין ארבעים יעשו אותו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. שנינו, שאף כל אונס במשמע, שאם נאנס או שגג בראשון, יעשה בשני. אלא למה נאמר דווקא תמה בדרך רחוקה? הם פטורים מן הכרת, אפילו הזיד בראשון, סליחה, אפילו הזיד בשני, ושאר אונסים בראשון, אם הזיד בשני, חייב כרת. כן. תמה ודרך חוקה, הם פטורים מן הכרת גם אם הזיד בשני. אבל הזיד בראשון בלי שום אונס, אז אפילו נאנס בשני, חייב כרת. אם הוא היה אנוס בשני, כשהוא הזיד בראשון, אז חייב כרת. איזו דרך רחוקה? מי שהיה בנו ובין ירושלים יום ידע ידמנה את השמש, תתווה מיל. אז בבוקר, זה כדעת רבי עקיבא שראינו, או יותר, היה פחות מזה ולא הגיע ירושלים פני שיקבו בהמות. או שהיה בירושלים, ראינו את זה, שהגמלים יקבו אותו, נכון? או שהיה בירושלים והיה חולה ברגליו ולא הגיע לזרת שעבר זמן הקרבה, הרי זה אנוס ואינו בדרך רחוקה. היה חבוש ביד ישראל, חוץ לחומת ירושלים, הבטיחו לצאת לערב שוחטים עליו. אבל הוא חטף ריתוק. אבל נכבש ביד נוכרים, אין שוחטים עליו עד שיצא, עד שיצא. כן? ואם שחטו עליו יצא, הרי זה אוכל. שחטו עליו ולא יצא. לכן העונן והחולה והזקן שיכולים לאכול, שחטו עליהם ואחר שנזרק אדם נטמאו במת, ואינם יכולים לאכול, פטורים מפסח שני. כי כמו שראינו, הם נשחט עליהם בהיתר, ואחר כך הם לא יצליחו לאכול. טמא שיכול להיתר בפסח ראשון, יכל להיתר, ולא טבל, וישב בתומתו, וכן הערל שלא מל בראשון, הרי זה הזיד בראשון. איזה הוא טמא שנדחה לפסח שני, גונזבים וזבות, נידות, יולדות, בעלי נידות, טבל נוגע בנבלה ושרץ וקצה בהם ביום ד', הרי זה טובל ושוחטים עליו, שיתבול, אחר שיתבול, והוא יכול לאכול בערב, למרות שעכשיו הוא לא יכול לאכול. זב שראה בטריות וטבל בשביעי, שוחטים עליו ואוכל הערב, וכן שומרת יום כנגד יום, ואם ראו אחר זריקת הדם, פטורים מפסח שני, ואין שוחטים על הנידה בשביעי שלה, כמו שראינו, היא צריכה להביא קורבנות גם ביום השמיני. טמא מת שחל שביעי שלא בערב פסח. טמא מת, השביעי חל בפסח. אף על פי שהוא זע עליו וטבל, וראוי לאכול הקודשים בערב, אין שוחטים עליו, נתחל השני. באמת דברים אמורים שנטמא בטומאת מת שהנזיר מגלח עליהן. אבל בטומאת מת שאין הנזיר מגלח עליהם, שוחטים עליו בשביעי שלו, אחר הזהב וטבילה. החילוקים האלה לא ראינו נראה לי. מי שעשה פסח בחזקת שהוא טהור, ואחר כך נודע לו שהיה טמא בטומאת התהום, ראינו טומאת התהום, שהיא לא מבוררת, פטור מפסח שני, אבל נודע לו שנטמא בטומאת ודאי, חייב בפסח שני. במה דברים אמורים בטהור, אבל טמא כגון טמא מת שנטמא בטומאת התהום בשישי שלו, אף על פי שנודע לו אחר שעשה הפסח חייב בפסח שני, שחזקת הטמא טמא עד שניתר ספק טומאת התהום טהור לפסח. כן, אז זה גם, אני לא זוכר שראינו את הדבר הזה, אבל שמישהו טמא ונטמא בטומאת התהום, אז ממשיך הטומאה שלו מספק, כי הוא היה לפני כן טמא. בטומאת מת, בין ודאי בין ספקו, יחידים שהם יהיו את הציבור, נדחים. ולא ציבור, אפילו אם מחצה קהל, אין נדחים. שאם היה בפסח ראשון, רוב הקהל או הכהנים או כלי השרת מהם בטומאת מת, עושים הפסח, עושים הפסח הטמאים, הטהורים בטומאה, אפילו היו ברוב הטמאים רק אחד עודף. פוסק פה את ההלכה. היו מחצה על מחצה, כולם עושים בראשון, והטהורים עושים לעצמם בטהרה וטמאים לעצמם בטומאה. היו אנשים משלימים לטהורים, ראינו את זה, אז הטהורים עושים הראשון והטמאים אינם עושים לא את הראשון ולא את השני, ראינו בזה שלוש שיטות בגמרא. היו רוב הקהל טמאים בשאר טומאות, ומיעוטן טמאי מת, אותם טמאי מת אינם עושים לא בראשון לפי שהם מיעוט, וגם שני אינם עושים לפי שאין היחידים עושים בשני, אלא בזמן שרוב הקהל עשו את הראשון. כן? אז פה עם הרוב טמאים, ובשאר טומאות, ומיעוט טמאי מת, אז את באמת לא עושים לא ראשון, כי הם מיעוט, וגם לא שני. כי שני עושים רק שרוב הקהל עשו את הראשון, ופה רוב הקהל לא עשו. וכן, אם היו רוב הקהל טמאי מתים, ומיעוטם בשאר הטומאות, הטמאי מתים עושים בראשון, והמיעוטין אינם עושים לא בראשון, לפי שאין טומאה דוחה בראשון, אלא טומאת מת לבד, והשני אינם עושים לפי שאין עושים בפסח שני, אלא אם נעשה הראשון בטהרה, פה הוא נעשה בטומאה. היו שליש הקהל טהורים, שליש טמאי מתים ושליש טמאים בשאר טומאות. ראינו את זה. הטמאי מתים אינם עושים לא בראשון, שהרי הם מיעוטים לגבי הטהורים, אם הטמאים משאר טומאות. ובשני אינם עושים, שהרי מיעוט עשו בראשון. כיצד משארים את הפסח לידה עם הרוב הקהל טמאים או טהורים? אין משארים בכל האוכלים שאפשר, בכל האוכלים, סליחה, שאפשר שיהיו 20 נמנים על פסח אחד ומשלחים אותו לשחוט ביד אחד. אלא משארים בכל הנכנסים לעזרה. אז יש איזה, כן, לפי הנכנסים לעזרה, סופרים אותם כנראה, ועל פי זה יודעים כמה טמאים יש. ועד שהם מבחוץ, קודם שתיכנס קט הראשונה, משארין אותן. זאת אומרת, עוד לפני שהם נכנסה קט ראשונה. ומבין שלושת הקטות, ביחד, בודקים כמה יש לעומת אלה שטמאים. פסח שיקריבו בטומאת, הוא נאכל בטומאתו שמתחילתו לא בא אלה לאכילה, ואינו נאכל אלה טמאי מת שנדחית להם הטומאה. ולך יוצא בהם מטמאי טומאת מגע, אבל לא לטמאים שטומאה יוצאת מגופן, והם אכלו פטורים. ואפילו אכלו טמאי מת מהאימורים שלו פטורים. ראינו את זה. באמת דברים אמורים שהפסח נאכל בטומאה כשנטמאו הציבור קודם זריקת הדם. אבל אם נטמאו לאחר זריקת הדם, ואז מת הנשיא, לא יאכל. שחטו בטהרה ונטמאו רוב הציבור קודם זריקה, זורק את הדם, והפסח לא יאכל. שחטו בטהרה ונמצאו בציבור קודם זריקה, ונטמאו רוב הציבור קודם זריקה, זורק את הפסח לפסח לא יצרה. היו כלי שרת טמאים בשרת, זה כיוצא בזה, וכיוצא בו, אף על פי שמטמאין את הבשר, לא יעשו אלא הטהורים ויאכל אף פי שהוא טמא, שמוטב שיאכל בטומאת בשר שהיא בלה ולאכלו טמאי הגוף, שהם בכרת. מה בין פסח ראשון לפסח שני? זה המשניות כבר שראינו בפרק הזה. הראשון אסור בחמץ, בבל יראה ובל ימצא, ואינו נשחט על חמץ, צריך ביקור 4 ימים, ואין מוציאין, צריך ביקור 4 ימים. 4 ימים, צריך ביקור, מה הקשר 4 ימים? כמו שדיברנו, וו, אין זה לוקח אותנו. היינו לדעת רש"י, ואינו כן דעת תוספות והרמב"ם. טוב. ואין מוציאין ממנו חוץ לחבורה, וטעון הלל באכילתו, ואם הוא חגיגה. ואפשר שיבוא בטומאה אם יטמא רוב הקהל טומאת מת, אבל פסח שני, חמץ ומצה עמו בבית, ואין נשחט בג' כיתות, אין צריך ביקור, אינו טעון הלל באכילתו, מוציאין אותו חוץ לחבורתו, אין מביאין עמו חגיגה, ואינו בא בטומאה, ושניהם דוחים את השבת, וטעונים הלל בעשייתן, ונאכל צלי בבית אחד על מצה ומרור, ואין מותירים מהן, ואין שוברים בהם את העצם. נשים שנדחו, בין מפני טומאה ודרך רוקה, בין משאר אונס ושגגה, הרי פסח שני שלהם רשות. שני להם רשות. לפיכך, אין שוחטים עליהם בפני עצמן בשבת בפסח שני. האונן שמת לא מת אחר חצות בי"ד, כבר התחייב בקורבן פסח, שוחטים עליו וטובל ואוכל, שענות להם מדרבנן. וכן מת לא מת בי"ג ונקבר בי"ד, אבל מת לא מת קודם חצות, יידחה לשני, ואם שחטו וזרקו עליו, טובל ואוכל לערב. גר שנתגייר בין פסח ראשון לשני, וכן קטן שהגדיל בין בית פסחים, חייבים בפסח שני. ואם שחטו עליו בראשון פטור, אז אין הדוחה שבת. כגון שהגיע זב שהגיע שביעי שלו בי"ד בשבת, אין מזים עליו אפילו חל י"ג בשבת, אין מזים עליו בי"ג אלא מחבת בי"ד, ואין שוחטים עליו אלא יידחה לשני. תראו למטה כתוב, שאר ענייני סדר וחובת ליל ט"ו מבואר הכל בשולחן ערוך אור החיים. במילים אחרות, למה כתבתי לך את כל הדבר הזה? כל פסקי הלכות, כי את זה לא תמצא בשולחן ערוך, כן? כי הרי זה הלכות קורבנות, מה? לא יודע. באמת לא יודע.
זה אחרי השולחן ערוך, אז גם הוא יודע ש...
כן, בדיוק. זה אחד האחרונים כנראה סיכם. נכון, אז זה מוכח שזה אחרי השולחן ערוך, כמו שדוד אמר, נכון? זה לא ראשונים, אבל זה סיכום כזה של ההלכות. טוב. ובזה סיימנו... ובזה סיימנו את פסח שני. אתם זוכרים, אמרנו שמסכת פסחים היא מחולקת לשני מסכתות, פסח ראשון ופסח שני. פסח ראשון זה הלכות חמץ ומצה ובדיקת חמץ וליל הסדר, פרק עשירי.
זה מחולקים גם שונה, כי מתחילים את זה ואחרי זה וחוזרים.
חוזרים. מעניין הדבר. הפשט הוא, אתם יודעים מה הפשט? הפשט הוא לפי סדר הזמנים של פסח. המסכת מסודרת כאילו לפי זמן פסח. ליל ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, אחר כך בדיקת חמץ, אחר כך כל הדינים של החמץ ותערובת חמץ וזה. ואז קורבן פסח, מי"ד, נכון? י"ד בצהריים קורבן פסח. סיימנו את קורבן פסח, עכשיו צריך להסביר את דיני ליל הסדר, ט"ו, אנחנו כבר בט"ו. זה לפי סדר כרונולוגי. אז מצד הקורבן, זה עושה כאילו, זה פרשייה בפני עצמה, הקורבן, ראיתם, חצי מסכת הלכה לקורבן. אז לכן העמידו זה בתור פסח שני, ופסח ראשון זה ההלכה הזה. כן. ההלכה הזה. טוב, אנחנו נכנסים כאן לסוגיה המופלאה של פורס מפה ומקדש. אחרי שזכינו כבר לעשות, אחרי שטעמנו.
בכלל התזמון הוא מדויק.
כן, היה חסר. יומיים לפני והיינו בפנים, כן. אומרת המשנה, ערב פסחים, סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך. אין גם ככה הרבה מה לאכול, אבל תכף נראה תוסות שואל, על מה מדובר? על מה אסור לאכול? טוב, בואו תראו שנייה תוסות. לא יאכל אדם. אומר תוספות, פירוש, אפילו יתפלל, ומשום מצה. מה הבעיה? הבעיה שצריך לאכול בליל הסדר את המצה לתיאבון. כדי בגמרא, כי בליל יתפלל תפילת מנחה, אפילו בשעה ימות השנה אסור, כי נתנה לפרק כמה דשבת. נכון, אסור לאכול לפני תפילת מנחה. המשנה אומרת במסכת שבת דף ט עמוד ב', ראינו שאסור להיכנס לסעודה לפני תפילת מנחה. זאת אומרת, לא, אני מדבר איתך אחרי מנחה. גם אסור, למה? כי צריך לאכול את המצה לתיאבון. אומרת תוספות, ואם תאמר, מה לא יאכל? על מה כתוב שאסור לאכול? את מה? מה יש לאכול בערב פסח? אם מצה, אפילו גם קודם אסור. כן, לא רק סמוך למנחה, אסור לאכול מצה בערב פסח, נכון? אז אפילו בכל היום אסור. כדאמר בירושלמי, כל האוכל מצה בערב פסח, כאילו בועל ארוס אותו בבית חמיב. והיא במיני תרגימה, אם זה בשר, דגים, פירות קצת, כן? אמרן בגמרא, אבל מתבלו במיני תרגימה, כלומר, מותר לאכול את זה. אז מה כתוב כאן? שאסור מן המנחה. מצה כל היום אסור. מן התרגימה, שזה ככה לנשנש משהו, זה כל היום מותר. אז על מה מדובר? ויש לומר, דאיירי במצה עשירה. מצה עשירה, דלא עשה בירושלים למצה, לא היה לצאת בחובתו. תוספות אומר, אין איסור לכל מצה עשירה בערב פסח.
אז
זה
לא שכזה שהם נגד.
ש?
בחריפות, יוצאים נגד הדבר.
נגד מצה עשירה בכלל הם יוצאים.
כן.
כי הם סוברים שמצה... גם בערב פסח וגם בפסח עצמו, כי הם טוענים שזה חמץ. בעשייה הם טוענים. תראה, כולנו מודים שמצה עשירה זה מותר. זה כולם מודים. רק הטוענים על צורת העשייה שלה, שהיום בצורת העשייה, זה קצת מופרך, הטענה הזאת, לא יודע, אני לא אגיד מופרך, הרב אליהו ככה טען. היום יש כאלה שמאוד מקפידים וזה, אבל אם תרצו פעם נעשה, אנחנו צריכים לעשות איזה שיעור לפני פסח על מצה עשירה, ועל הפולמוס הגדול שהיה מסביבה, באמת כמו שרפי אומר, בחריפות גדולה היה הדבר הזה, אבל באופן פשוט מותר.
עשינו לפני 3 שנים,
עשינו. מצה עשירה.
חלק, כן.
כן, כי זה דורש זהירות מסוימת, לאכול מצה עשירה עם דווקא עם מי פירות, בלי שום תערובת של מים, כי הרי כתוב שאם תערב אפילו טיפה מים, אז זה מחמיץ עוד יותר מהר. אז תוסט אומר מצה עשירה, ותראה מה תוסט אומר, הוא אומר בסוף, ואוכלה קודם זמנה, אבל מצה עשירה שריה, וכן היה נוהג רבנו תם. רבנו תם היה אוכל מצה עשירה בערב פסח, לפני, על זה כתוב המשנה אומר, לא יאכל אדם עד שתחשך. מה לא יאכל? מצה עשירה. כי מצה רגילה כל היום אסור, דברים אחרים כל היום מותר, אז מה שכתוב כאן שסמוך למנחה לא יאכל, זה מצה עשירה. כך אומרת הסוף. אפילו אני שבישראל דין שני, לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו, מארבע כוסות של יין אפילו מן התמחוי. אז ארבע כוסות, רש"י אומר כאן וגם הרשב"ם, אתם רואים למעלה זה רש"י, למטה זה הרשב"ם. זה רש"י אומר כנגד ארבעה לשוני גאולה אמורים בגלות מצרים, והוצאתי אתכם והצלתי אתכם והגלתי אתכם ולקחתי אתכם. זה ארבע כוסות של יין. אני צריך לקבל, לשתות ארבע כוסות של יין, אפילו מן התמחוי. תמחוי זה מי שממש במצב קשה, שהוא מקבל מן התמחוי, שזה רש"י אומר, אני שבעניים. מי שיש לו מזון שתי סעודות כבר לא לוקח מהתמחוי. זאת אומרת, זה בן אדם שאין לו לגמור את היום. היום הוא לא גומר, אז הוא מקבל, זה קופת חירום כזאת, שמקבלים אוכל ממנה. זה לא כסף, זה אוכל. טוב, הגמרא נכנסת כאן לסוגיה של אכילה בערב פסח ואומרת כך. מה העירי ערבי פסחים, אפילו ערבי שבתות ואין טובים נמי? למה הגמרא אומרת שבערבי פסחים לא לאכול סמוך למנחה? מה עם שבת ויום טוב? גם יהיה שבת ויום טוב אסור לאכול סמוך למנחה. דתניא. לא יאכל אדם בערבי שבתות ודברים טובים מן המנחה ולמעלה. למה? כדי שייכנס לשבת כשהוא תאווה. זה לא קשור עכשיו לאכול לפני תפילת מנחה. פה מן המנחה ולמעלה. אסור לאכול אחרי זמן מנחה. למה? כדי שתיכנס לשבת, תאב לאכול. כשהוא תאווה. כן? דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שתחשך. תרגיש חופשי. אתה יכול להמשיך לאכול. עונה הגמרא, אמר אבונה, לא צריך אלא לרבי יוסי. רבי יוסי הרי אמר שמותר להמשיך לאכול עד שתחשך. גם הוא מודה שזה נכון מה שהוא אמר רק בערבי שבתות וימים טובים ולא בערב פסח. ערב פסח זה סוגיה אחרת. למה? צריך לאכול את המצה לתיאבון, זה משהו אחר. כן? מה העניין של לאכול את המצה לתיאבון? מה הבעיה אם תאכל אותה לתיאבון או לתיאבון? תראו רש"י דיבור מתחיל לא יאכל. רש"י אומר משום הידור מצווה. לאכול את המצה כשאתה עם תיאבון, אז זה הידור מצווה. כן? כשאתה לא שבע. אז הגמרא מחדשת, אפילו רבו נאמר, לא צריך היה לרבי יוסי, דאמר אוכל ללכת עד שתחשך, אני מילא בערבי שבתות וימים טובים, אבל בערב פסח, משום חיובה דמצה, מודה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני אומרת הגמרא, רב פאפה אמר, אפילו תימא רבי יהודה, אתם בערבי שבתות וימים טובים, מן המנחה ולמעלה עודי אסיר, אבל סמוך למנחה שרי. רק משעת מנחה אסור. סמוך למנחה, חצי שעה לפני מנחה, מתחילת שעה עשירית. אסור, מנחה זה 9:30. אבל מתחילת שעה עשירית, כלומר, מהרגע שתשע והלאה, זה חצי שעה לפני, אז שרי, מותר בשבתות וימים טובים. אבל בערב פסח, החידוש הוא לפי רבי יהודה שאפילו סמוך למנחה, כלומר, מתחילת שעה עשירית, נמי אסור. אומרת הגמרא, מה, ובערב שבת רק מן המנחה אסור, אבל סמוך למנחה מותר? והתניא, רבי יהודה אומר, לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מתשע שעות ולמעלה. 9 שעות זה לא זמן מנחה, 9:30 זמן מנחה. זה סמוך למנחה. כדי שיכנס שבת שהוא תאווה, דברי רבי יהודה. רואים שגם בשבת רבי יהודה אומר שלא לאכול סמוך למנחה ולא מן המנחה עצמה. רבי יוסי אומר לך ללכת שכשך. אמר מר זוטרה, תשובה, מן למעלן דמטרצתא היא. היא אומר לך שהברייתא הזאת שאמרה פה מתשע שעות ולמעלה, היא ברייתא מדויקת. מטרצתא. מתורצת, מבוארת, מדויקת. מי אמר לך את הדבר הזה? אולי היא משבשת. אולי זה כתוב תשע, אבל הכוונה תשע וחצי, ואז התירוץ של רפפא נכון. אמרת הגמרא על זה, אמר למרי מר ויתמר רב ימר, אנא איקל לפי כדר הפנחס, ברי דרב עמי. אני הייתי בשיעור של הפנחס. וקם תנה וקטני קמה וקיבלה מיני. והתנה אמר את הברייתא הזאת, והוא קיבל, בלה אותה, כמו תשעי, מתשע שעות, לא מתשע וחצי, לא תיקן אותו, אמר לו, זה לא נכון או משהו. רואים שהברייתא הזאת היא מטרצתא, ברייתא מבוארת. אז הקושייה חזרה. אם, כי הרי מה הרב פאפה תרץ? החידוש במשנה הוא גם על איבד רבי יהודה. רבי יהודה אמר שכל שבת אסור משעת המנחה. החידוש במנחה, במשנה, שבערב פסח אסור כבר סמוך למנחה. אבל אמרנו גם כל שבת אסור סמוך למנחה. אז אמרנו, אולי זה משבשת? אמר, לא, הנה, הוא קיבל את זה בשיעור, סימן שזה מטרצת. אז הגמרא אומרת, יחי קשיא. נו, אז קשה על רב פאפה. אומרת הגמרא, אלא מחברת כדי רבונה. הנה חינם. אנחנו חוזרים חזרה לתירוץ הקודם של רבונה, שהמשנה באה להגיד חידוש בדעת רבי יוסי. הגמרא אומרת, ולרבונה מניחה? אבל גם לרבונה זה לא מסתדר. סליחה, אנחנו טיפה נשאיר כדי להגיע לנקודותיים, וזה גם קשור לזה, למה שעשינו, אז בואו רק נראה עד הנקודותיים, יש לנו גם קצת זמן. לרבונה מניחה, ואמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, ויתמה אמר רבי אבא, אמר רבי יוסי ורבי חנינה, הוא אמר את המשפט הבא. הלכה כרבי יהודה בערב פסח, והלכה כרבי יוסי בערב שבת. מה זה אומר? הלכה כרבי יהודה בערב פסח, זה אומר שמכלל דפליג רבי יוסי בתרוויו. אם אתה פוסק כמותו כאן וכמותו כאן, זה אומר שהם חולקים בשני המקומות. אז מה אתה אומר לי, רב הונה, שבערב פסח רבי יוסי מודה לרבי יהודה? אם אתה פוסק אחד בערב פסח ואחד בערב שבת, סימן בשני המקומות חלקו, אז הוא לא מודה. מכלל דפליג רבי יוסי בתרוויו? אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. הלכה מכלל דפליגי בהפסקה. הם לא חולקים בלכתחילה. הם חולקים בהאם צריך להפסיק. דתניא, בברייתא כתוב ככה, מפסיקים לשבתות. זאת אומרת, אם התחילו בהיתר, לפני השעה העשירית, והגיע השבת, מפסיקים לשבתות, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אין מפסיקים. אם נכנס שבת, התחלת בהיתר, לא מפסיקים. אתה יכול להמשיך. ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל ורבי יהודה ורבי יוסי, שהיו מסובין בעכו, וקדש עליהם היום, זאת אומרת, הם היו מסובים בערב שבת, אכלו, פתאום הגיע כניסת שבת, קדש עליהם היום. אמר לו רשב"ג לרבי יוסי, ברבי, רצונך נפסיק ונחוש לדברי רבי יהודה, לדברי יהודה חברנו? אתה רוצה שנחשוש לרבי יהודה ונפסיק פה? אמר לו רבי יוסי לרשב"ג, בכל יום ויום אתה מחבב דבריי לפני רבי יהודה. עכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפניי. הגם לכבוש את המלכה עימי בבית. מה הכוונה? באופן פשוט הכוונה, אקו זה הבית של רבי יוסי. אתה רוצה לפסוק בבית שלי לא כמותי? זה הפשט הפשוט, אבל כבר אמרנו לכם שהרב אומר, אחר כך מצאנו, ככה חשבנו כשלמדנו סוגיה, ואחר כך מצאנו שככה הרב אומר, שהמעשה היה בפורים שחל בערב שבת. לכן הוא שלף לו את הפסוק הזה. וצריך להסביר את הפסוק הזה, כי כמו שאחר כך מצאנו גם בספר אדרת אליהו של רבי מנואל חייריקי, שהוא אומר, הפסוק הזה לכאורה הוא גול עצמי לרבי יוסי. כי מה רבי יוסי אומר? לא מפסיקים. מה הוא אומר לו? הגם לכבוש את המלכה עם בבית. מי כובש את המלכה? רבי יוסי כובש את המלכה. שבת המלכה. מי כובש אותה? ונכנס עם הסעודה שלפני לתוך. רבי יוסי כובש. אז מה הוא אומר לו? הגם לכבוש את המלכה עם בבית. אז אומר שם בספר אדרת אליהו של רבי מנואל חייריקי, הוא אומר שהוא הביא לו את הפסוק הזה בגלל פסוק שלפני כן במגילה. מה הפסוק שלפני כן? והמלך רבי יהודה קם בחמתו ממשתי היין. רבי יהודה אומר שמפסיקים. המלך קם בחמתו ממשתי היין. כך אומר שם. אבל אולי זה לא סימן שאלה, אולי זה סימן, אולי זה בלי תמיה. גם לכבוש את המלכה, אני בבית, צריך לכבוש את המלכה. אמר לו, אם כן לא נפסיק, שמה יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. כן, אם גורסים פה, אמר לו, אם כן לא נפסיק, אז רשב"ג אומר את הדבר הזה. אם לא גורסים אמר לו, אז אולי רבי יוסי אומר את הדבר הזה. אם כן לא נפסיק, שמה יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות, אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי, ואז מיד הגמרא אומרת, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי, אלא פורס מפה ומקדש. אז פה זה פורס מפה ומקדש. לכאורה, לפי רבי יוסי, עד כאן, לא צריך אפילו פורס מפה ומקדש. הוא אומר, תמשיך. בלי עצירה. בלי פורס מפה ומקדש. פורס מפה ומקדש זה סוג של איזה פשרה בין השיטות. תכף אנחנו נראה במחר מה עומד מאחורי הדבר הזה לפי הראשונים בסוגיה של פורס מפה ומקדש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
זה כבר.